אומר רבי נתן, מאחר שימי חיי האדם מועטים כל כך, ופורחים מאוד מאוד, רבי נתן אומר שהימים שלנו הם מועטים. כל אחד מסכים איתו. בן אדם אפילו נותנים לו 100 שנה, הוא רוצה הלאה, זה נראה לו מעט. הוא אומר, מאחר שהמצב הוא כזה, שכל גיל שתיתן לאדם, הוא יגיד לך, לא מספיק, זה מועט. כי מה פתאום אני רוצה להפסיק לחיות? זה... תן להמשיך הלאה, לנצח נצחים. ופורחים מאוד מאוד. פורחים, זאת אומרת, המהירות היא... אנחנו לא מספיקים, אין לנו עובר. כי כל שנייה שאתה מתעסק בה, מדבר עליה, עוד לא גמר את המשפט על אותה שנייה, או על אותה הסיטואציה שאתה נמצא בה ואתה מדבר עליה, היא כבר הייתה עבר. בן אדם בא מספר את הצרות שלו למישהו, מספר ככה, ככה. כשאתה מדבר כבר זה היה, נהפך להיות עבר. ועצם זה שאתה מדבר על זה, אתה הופך אותו להווה, בשביל מה לך? אדם שהולך לספר את הצרות שלו, הוא הרי מספר דבר שעבר. ברגע שהוא עכשיו מביא את זה, הוא הופך זה להיות הווה. אבל מה פתאום עבר? מה, יש לי עכשיו בעיה, עכשיו יש לי בעיה. כשאדם מסתכל על עצמו, עכשיו כל מי שאני אשאל פה, כל אחד יגיד שיש לו בעיה. או אני אגיד לכל אחד, אין לך בעיה. כרגע יש לך איזה בעיה. לא, אתה אומר, יש לי שם בעיה. ואתה מביא אותה לפה, אז יש לי עכשיו בעיה. אבל עכשיו אין לך בעיה, אתה יושב פה, מסתכל, ככה נהנה, וזהו, אין שום בעיה. כל בעיה וכל עניין הוא או בעבר או בדמיון של העתיד. אז רבנו אומר, האנשים לא חיים את המציאות, הם חיים או עבר או עתיד. מציאות, במציאות אין לך שום בעיה, המציאות היא הכל בסדר ברגע הזה. ואדם מהפחד שלו, בגלל איזה מקרה שאולי הוא ימשיך ואולי הוא יתפתח למצב זה וזה, אז זה הופך לו הטרדה רצינית. אז רבי נתן אומר, היות שככה החיים שלנו והם פורחים, טסים, על כן צריך לזכור מאוד להחיותם, שיהיה להם חיות אמיתי. אז אם הם כולנו מסכימים שהימים הם קצרים ומעטים, אז כל יום ויום בוא ניקח אותו רציני. כמו אדם שיש לו נגיד רק איזה סכום קטן של כסף. אז הוא מחזיק אותו טוב, כל זה הוא מוציא אותו בחשבון, כל זה, אין לי פה אין סוף. אז הכל מחושב. אז אם אתם אומרים שהימים שלנו מועטים, קחו כל יום ברצינות, תחשבו אותו, תחיו את היום הזה. אנחנו צריכים אנחנו להחיות את הימים שלנו. ואומר רבי נתן, איך אני מחיה את היום שלי? על ידי שמחה. יום שיש בו שמחה, זה יום שאתה חי בו. יום שאין בו שמחה, זה לא חיים. וזה התכלית של הבריאה. בכל הספרים כתוב שקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לענות לבריאותיו, לשמח אותם, הכל זה עולם חסד ייבנה, הכל זה חסד. כל מה שיש לנו זה מתנה. קיבלנו חסד מהכוח האינסוף הזה שהוא רחמים גמורים, אהבה גמורה, בלי שום אינטרס. זה היחידי במציאות שאין לו שום אינטרס. כל אחד אחר יש לו אינטרס. אפילו ההורים שעושים עם הילדים משהו, יש פה איזה אינטרס סמוי להרגיע את הלב. כי בלב שלו יש לו דאגה לילד, הוא רוצה להרגיע את הדאגה, אז הוא עושה איזה פעולה לעזור לילד, להרגיע את הדאגה. או אפילו רחמנות, שאדם מרחם על מישהו ברחוב, אני, הוא מרחם בגלל שיש לו איזה או נקיפת מצפון, או איזה דקדוק בלב, שהוא דקדוק של רחמים על השני, ומפריע לו הדקדוק הזה. הוא רוצה להעביר אותו. אז הוא הולך, נותן לו איזה סיוע, איזה משהו. כולנו, אנחנו נגועים. הקדוש ברוך הוא זה השלמות, ואנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת, כמו שחזל אמרו, שהעניין הוא צריך, אנחנו צריכים להשלים את עצמנו להגיע להיות למדרגת אדם. מדרגת אדם זה אדמה לעליון, להידמות לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת להיות שלם כמו, כמו שהוא חסד אינסוף, וזה לא משנה מה עשית ומה, ואיך אתה מתנהג, הכל תמיד מסתכל עליך, רבנו אומר, הוא מסתכל על הצדדים החיוביים שלך, מעלים עין מהשלילי, משתדל, כי הוא ידע אצלנו, הוא יודע מאיזה חומר אנחנו בנויים, ואיך, כמה קשה להתמודד עם כל המציאות החומרית הזאת, שזה הגיהנום, המציאות החומרית. ולכן אנחנו משתדלים כמה שיותר להתרחק מהמציאות החומרית לכיוון הרוחניות. ונתנו לנו, התורה נתנה לנו יום בשבוע, שהוא יום שהוא יהיה רוחני. מי שמקיים אותו לפי ההלכה, הוא מרגיש את הטעם של הרוחניות. שבת, מעין עולם הבא, חזל אמרו, מעין עולם הבא, בוא ניתן לך לטעום את עולם הבא. בסדר, אתה רוצה לתת לי לטעום את עולם הבא, נו, איך? אז אני אומר לך מה לעשות. תעשה דברים מסוימים, כי מה זה עולם הבא? זה חוויה. חוויה שתהיה לעתיד לבוא. אז אני אומר לך, בוא ניתן לך לטעום את החוויה הזאת. אתה רוצה לטעום את החוויה הזאת? תעשה מה שאני אגיד לך. באה התורה נותנת לך מערכת מצוות, חוקים, זאת אומרת, עשיות, דברים לעשות, דברים לא לעשות, שאם אתה תתנהג בצורה כזאת, אתה תרגיש את הטעם של עולם הבא. אבל מי שחושב שבאים קופים עליו פה איזה עול, זה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור, כמו שיש כאלה שככה מבינים את זה, אז הוא לא רוצה להתחיל לשמוע בכלל, אז מה אני צריך עכשיו עול? לא מספיק יש לי את עול החיים? להתפטר מהעול של החיים עוד לא התפטרת, עכשיו אתה מוסיף לי עוד עול, עוד דברים, הוא לא קולט. הוא לא קולט את העניין, נותן לך כל מיני עניינים שתעשה, כדי שתטעם את העונג מה זה לחיות טעם של עולם הבא. עולם הבא, עולם של מנוחת הנפש, יישוב הדעת, המוח ריק, תענוג. מוח ריק זה תענוג לחיות עם מוח ריק. אנשים חושבים שהמטומטמים יש להם מוח ריק, המטומטמים יש להם מוח הכי מלא. מלא, מלא, מלא בכל מיני מחשבות וכל... להפך, מוח ריק זה מוח טוב, מוח שקט, שלב, יש יישוב הדעת. ואז השמחה יכולה להיכנס. כי כשכתוב לישרי לב שמחה, דוד המלך אומר, לישרי לב שמחה, כשהלב שלך ישר, אין לו עקמומיות, ישרי לב שמחה, הוא לא עקום, אז השמחה יכולה להיכנס, שזאת התכלית. כי אם הלב עקום, מה זה לב עקום? לב עקום זה כמו אף עקום. אומרים, הוא עיקם את האף. מה זה בן אדם עיקם את האף? יש לו טענה. למה הוא מעקם את האף? לא מוצא חן בעיניו משהו, הוא מעקם את האף. באדם מעקם את האף, מעקם את הלב שלו, זאת אומרת על איזה מהלך אלוקי שלא מתאים לו. הוא חושב שהוא יותר חכם הקדוש ברוך הוא, והוא יודע לנהל את העולם יותר טוב, ולפי דעתו היה צריך להיות ככה וככה וככה, בין לעצמו, בין לאחרים, בין להנהגת המדינה, בין העולם, והוא לא שם לב שזה בורג קטן שיושב שם במשרד הזה של הלוטו, ומתכנן את העולם ביום חמישי, ועם דמיונות שעכשיו הוא יקבל את החבילה, והוא יעשה ככה ויעשה ככה ויעשה ככה. אז רבי נתן אומר, היות שימינו ספורים ומעטים, תמלא אותם. במה תמלא אותם? בחיות. ועיקר החיות, אומר רבי נתן, זה השמחה. להכניס להם חיות וקיום, שיהיו ראויים לקרותם בשם ימי חייו. אם לא, איזה מין חיים אלה? חיים של עצבות, חיים של פחד, חיים של דאגות, זה נקרא חיים? זה לא נקרא חיים. בעצם החיים זה כל יום שאתה שמח. זה שהתורה אמרה, ואברהם זקן בא בימים. המפרשים אומרים, מה הפירוש המילה בא בימים? מה התורה מדגישה שאברהם זקן בא בימים? בא בימים, הם אומרים, כל יום ויום שלו הוא הביא אותו איתו, ספור. כל יום אצלו זה היה חגיגי. כל יום. למה? אברהם אבינו היה שורש האמונה. הרי הוא הפיץ את האמונה בעולם. הוא יצא נגד עולם אלילי, אחד היה אברהם. ככה חזל אמרו, אחד היה אברהם, מה זאת אומרת אחד? הוא היה יחידי בעולם שיצא נגד הכפירות והעבודה זרה והאלילות שהייתה בתקופה שלו, ואפילו אבא שלו היה יצרן של פסלים, מוכר את כל זה, והוא, חזל אמרו, בגיל ארבע התחילו להיות לו ערעורים בכיוון של הילד בגיל ארבע. התחילו להיות לו ערעורים, לא מתאים לי להאמין לשטויות של אבא שלי. שהאבן הזאת ככה, והפסל הזה הוא טוב לפרנסה, וזה טוב לזיווג, והאבן הכחולה הזאת מתאימה לפה, תתלה אותה נגד עין הרע, והיא נגד שדים וקשקושים והבלים. הבין, זה לא זה, זה לא כל הסיפור הזה. ופעם אחת אביו, ככה המדרש מספר, אביו יצא לאיזה, לקנות איזה סלעים, בשביל לעבד אותם לפסלים. אמר לבן שלו, תשמע, שב פה בחנות, במפעל יבואו אנשים לקנות, תמכור, שלא... למה אנשים היו דלוקים על הקטע הזה, בן אדם קם בבוקר מאיזה מצב רוח חכום, הולך לבית הראש לקנות איזה פסל נגד מצב רוח עצוב, נגד זה, נגד נישואים, מחלות, כל מיני קשקושים, זה היה עסק מצליח בימים ההם. אז טוב, אז הוא בא, ישב שם אברהם, נכנסת אישה עם קוסקוס, באוכל שלם, הוא אומר לאברהם, מה זה? אני רוצה לתת להוא, לפסל הגדול ההוא, לתת לו דורון, שהוא יסייע לה, לבעיות, לילדים, וזה וזה וזה. אבל התחיל לשכנע אותה, מה, את מאמינה לשטויות האלה? מה עשה? לקח מבוטה והתחיל לקסח את כל הפסדים. הוריד להם את הראש, חד, טק, 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 הפיל את כולם על הרצפה, ולקח את המקל, שם אותו ביד של הפסל הגדול, ויושב ככה עכשיו. קליינטים נכנסים, רואים מהפכה, כולם ככה מחוסלים, הפסלים. ככה מדרש מספר. אבא שלו בא, אומר לו, מה קרה פה? אומר לו, הבעל לא תאמין. באה פה אישה עם קוסקוס, באה על זה, כל הצעק, אני מגיע לי, אני מגיע לי, אני מגיע לי. התחיל להיות ריב ביניהם, זה הגדול, לקח את המבוט, הורד לכולם את הראש. אבא שלו אומר לו, מה אתה מאמין לשטויות האלה? זה לא יכול לזוז. אז הוא אומר, אז מה הסיפור? עסק, כסף נעשה ככה, ובסוף אבא שלו הסגיר אותו לנמרוד, המלך, שגם כן עובד עבודה זרה, ולכן נמרוד, גזר עליו לזרוק אותו לכבשן האש, וכל מיני גזרות שהיו עליו. אז אברהם אבינו בא בימים, כל יום אצלו היה ספור, כי הוא העריך כל יום ויום. אסור לאדם לזלזל בחיים שלו. האדם, רבנו הוא מביא, הוא אומר ככה, משפט כזה, משל, אל תהיה כפיל וכגמל, אשר יבעתהו האחבר, אשר ימשכו האחבר בחותמו, ולא יבעת בו. אז רבנו אומר שפיל הוא ענק, הוא גמל, הוא גבוה, בא אכבר קטן, הוא יכול לסובב את הפיל, רץ פה, רץ שם, הפיל כל הזמן עם הראש ככה מפחד שהוא יתקיף אותו מאיזה פינה, וכל הזמן הוא מסתובב לאיזה כיוון שאכבר רץ מהפחד, והוא לא, למה הוא מפחד? כי אינו יודע מכוחו. רבנו אומר, אל תהיו כאלה, שאתם לא יודעים מכוחכם, תזלזלו בעצמכם, תזלזלו בחיים שלכם, אני לא שווה ואני כזה ואני דפוק ואני לא מוצלח, ככה מחשבות שעוברות לנו בראש כל אחד ואחד. אל תזלזל בעצמך, אתה חלק אלוקים ממעל, אתה נציג של הקדוש ברוך הוא. מן דנפח מדילה נפח, הזוהר אומר, הקדוש ברוך הוא לקח מעצמו כביכול חלק, הוציא לעולם אותך. רבנו אומר, כשיש תנועה למעלה, יש תנועה למטה, גם אתה זז, זה הכל אחד, זה קשר. יש קשר. אז אסור להגיע למצב הזה שבן אדם זלזל בעצמו. כל יום שלו הוא יום חשוב, כל תנועה שלו חשובה. האדם צריך להעריך את עצמו. אז קשה לבן אדם לראות את זה, כי זה נובע מזה שההסתכלות שלו פגומה. כשאדם, ההסתכלות שלו על אחרים היא לא בצורה יפה, הוא לא רואה את האחרים בצורה הנכונה, אז גם את עצמו הוא לא רואה בצורה הנכונה. אם הוא שם משקפיים אפורות על העיניים, הוא רואה את כולם אפור, וכשהוא הולך לראות בראי, גם את עצמו הוא רואה אפור. אבל אם הוא רואה ורוד את כולם, גם את עצמו הוא יראה ורוד. זה כשר בן אומר, בתואר רשפי ב', תלמד זכות על כולם, תראה את, העיני, את כולם בעין אפה. אל תחפש בציציות שלנו, תחפש איפה הוא לא בסדר. זה הטבע שלנו. דבר ראשון, רואים בן אדם, מה הוא לא בסדר, ואני אתחיל להעיר לו, ולתת לו מוסר, ולחנך אותו, ולתקן אותו, ולסביר לו. ממה זה נובע הדבר הזה? זה גם כן איזה משהו שיושב בתוך השורש של הנפש של האדם. האדם רוצה להרגיש טוב, הוא רוצה להעלות את עצמו, להגביע את עצמו, לעודד את עצמו. אז אמרנו איך צריך לעודד את עצמו, תסתכל על עצמך בצורה חיובית, תלמד זכות על עצמך, הוא לא יודע את הדרך הזאת. אז מה הוא עושה? כמו הילדים הקטנים. ילד קטן מה הוא עושה? עולה על מדרגה, שתי מדרגות, ואומר אני גבוה יותר מכולם. מה אתה? אתה לא גבוה. אני את השתי מדרגות, אתה עומד במדרגה, אתה נראה גבוה כאילו, אבל אתה בגובה של כל הילדים. ככה זה הדמיון, הוא היקר נותן לו הרגשה טובה. אז כשאדם משפיל את השני, אוטומט בנפש שלו הוא מרגיש את עצמו גבוה, כי אני לא כמוך. אז במקום להפך, להגביע את עצמך, מה הוא עושה? הוא משפיל את ההרים כדי להרגיש גבוה. ככה זה עובד, הנפש שלו עובדת ככה, וזה טעות, זה צריך תיקון. כי זאת הנקודה של הבריאה. הנקודה של הבריאה שאדם צריך להגיע לחיות, להחיות את עצמו. והעיקר החיות, אומר רבי נתן, שזה השמחה. להגיע לשמחה. עכשיו, אי אפשר להגיע לשמחה, אומר רבי נתן, משום כל הצרות והאיסורים של העולם הזה שמסתירים ממך את הטוב. אדם כל הזמן טבוע בבעיות. כל הזמן, כי זה קשה. זה תיק כבד מאוד שבן אדם ייקח על עצמו פה לסדר את העולם. זה אין סוף. זה בעיות עם השכנים, זה בעיות עם הבעל הבית, זה בעיות עם העבודה, זה פה עם הבעיה, אישה, ילדים, חינוך, בתי ספר, סיפורים. אין סוף פרטים שאת כולם אתה רוצה ליישר. זה לא ילך הסיפור הזה. לא ילך הסיפור הזה. רבנו נותן עצה וצריך אומץ לעצה הזאת. היא פשוטה. תתבטל. תתבטל. שים רגל על רגל. זרוק לקדוש ברוך הוא, תגיד ריבונו של עולם, ביד שלך, אתה עשית את זה ביד שלך, הלאה, וזהו. תמסור לקדוש ברוך הוא את המלוכה. דוד המלך אומר, אשלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. סתם הוא אמר פסוק, דוד המלך עמד בזה. כל מה שחזן אמרו, אלה דברים אמיתיים. האנשים אומרים, לא, לא, לא בטוח, אז הוא לא מנסה. כתוב למשל בהלכות שבת, שאפילו בן אדם שהמצב שלו קשה, ילווה לצורך שבת, כדי לענק את השבת, להפוך אותו ליום של עונג, יום של שמחה, ואז, ויש עכשיו את כל שאר ההלכות שאתה מקיים אותם, אז אתה נהיה רוחני באותו יום, כי כל המצוות של השבת הם ביטול. אל תעשה זה, אל תעשה זה, אל תעשה זה, אל תעשה, תזרוק, 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 תזרוק. רק דברים הכרחיים שהתורה אמרה, זה תעשה בשביל הקיום של אותו יום, חוץ מזה, תוריד הכל. תוריד הכל, פתאום אתה מרגיש איזה גן עדן, איזה יופי. איזה חיים יש מעבר למסך הזה של היום יום. יש פה עוד איזה חיים שלא חלמתי עליהם. אומרים לך, תעשי יום אחד שבת, תנסה. אבל תקיים את מה שכתוב. לא, אני בא, זה, מסתכל לחוץ, תראה כולם עכשיו, נכנסים למכוניות, הולכים לבלות, הולכים לשפת הים, הולכים זה, מתחיל להצטער. לא, תשכח מהכל, תכנס בדיוק כמו שכתוב, וכמה שתקיים את כל, יותר מה שכתוב, אתה ככה יותר תרגיש את אחד מ-60 מהעולם הבא הזה על אמרו שבת. שכחתי מה רציתי להגיד.
להתבטל. אה?
אה? אה, כן. אז חז"ל אומרים שבן אדם קשה לו בשבת, ילווה. והמשפט הוא, הגמרא אומרת, לבו עליי, תאמינו ואני אשלם. ככה כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תלבו עליי, לחשבוני, תגידו, הנה הערב, תלבו עליי, תעשו את עונג שבת, תאמינו ואני אשלם. אז יש פה את העניין החשוב ביותר שהגמרא אומרת, תאמין. אתה צריך להאמין שהוא ישלם. אם לא תאמין שהוא ישלם, תישאר תקוע עם החוב. רבי עקיבא, הגמרא מספרת על רבי עקיבא. רבי עקיבא, מכירים את הסיפור שלו, היה רועה צאן, עם הארץ עד גיל 40, לא ידע לקרוא א' ב'. עם הארץ, למה? כי הוא, אבא שלו היה גר, התגייר, גוי שהתגייר, אבא שלו נולד לו רבי עקיבא, הוא היה רועה צאן. זה רועה צאן, זה העבודה הכי פשוטה של רק אלה שלא יודעים, אנאלפביטים נותנים להם עבודות כאלה. הוא היה רועה צאן אצל אחד שקראו לו כלב סבוע, מעשירי ירושלים. למה קראו לו כלב סבוע? כינוי. כל מי שנכנס אליו רעב ככלב יוצא שבע. היה לו איזה אולם, כל מי שרוצה. כשהיה המצור על ירושלים זמן לפני החורבן, אז הוא אמר, יש לי לפרנס את כל תושבי ירושלים ל-20 שנה, אז אל תפחדו מהמצור. שיהיה מצור, הרומאים לא נתנו להם לצאת, להיכנס. יש לי לפרנס את כל תושבי ירושלים ל-20 שנה. ברוב, אז הוא היה רואה אצל כלב סבוע. הבת של כלב סבוע, רחל, מצא חן בעיני הרועה הזה. אמרה לו, תשמע, לך תלמד, אני מתחתנת איתך. אמר לה, איך ללמוד בגיל כזה, גיל 40, כנס לחדר, ללמוד א' ב', לא מתאים. אבל כמו שחז"ל אמרו, אישה יש לה כוח, או להרים למעלה עד השמיים, או להוריד אותו עד לרצפה. ככה חז"ל אמרו. אז היא הרימה אותו עד למעלה. אמרה לו, שהיא הבטיחה לו שתתחתן איתו וזה. אז הוא הלך ללמוד, ואחרי זה חזר עם 24,000 תלמידים. הוא עשה ב-12 שנה, 12,000 תלמידים, אחרי זה הוא בא עם זה. ומסופר גם שכשהוא הגיע הביתה, אחרי 12 שנה הראשונות, כשהוא חזר הביתה, ועם כל הליווי הזה של כל התלמידים שליוו אותו, זה היה זה, מה, זה גאון, זה משהו גדול היה רבי עקיבא, כל השז והפוסקים שיש לנו היום זה ממנו. אז הוא הגיע הביתה, אז לפני שהוא נכנס הביתה, הוא שומע את אשתו עם השכינה מדברות, לפני שהוא נכנס הביתה. אז השכינה עכשיו נסע סכסך. באמת את רואה, זה בא על זה, עזב אותך, לא מכתבים, לא כלום. אז רחל אמרה לה, אלוואי שישאר עוד 12 שנה ילמד. הוא שמע את זה, הסתובב, חזר לעוד 12 שנה. 24 שנה למען. כשהוא הגיע אחרי 24 שנים, כל העיר יצאו לקראתו, כל המדינה לקבל את התלמיד החכם הזה. אז אשתו גם כן, היא הייתה ענייה כי האבא נידה אותה. האבא גירש אותה מביתו בגלל שהתחתנה איתו, כי הוא היה נגד האבא, שתתחתן עם הרועה. גירש אותו ואותה, והם גרו בבית התבן, על קש היו ישנים. אז היא השאילה מהחברות שלה איזה סמלה לקבל את בעלה. אז היא באה מתקרבת, אז התלמידים ראו אישה זרה מתקרבת לרב, זוזי זוזי גירשו אותה. אז רבי עקיבא אמר להם את המשפט המפורסם הזה, עזבו אותה. שלי ושלכם, שלה. כל מה שאני יודע וכל הלימוד שלי ושלכם, 24,000 תלמידים, הכל זה שלה. ועכשיו, תקופת העומר, למה אנחנו בעומר עושים ימי אבלות? שעד ל"ג בעומר היה אסור לשמוע מוזיקה וכל ענייני אבלות, בגלל שכל 24,000 מתו. למה מתו? בגלל שהסתכסכו ביניהם, לא היה ביניהם שלום, זה נגד זה והוא נגד זה, ואני יותר טוב ממך ואני יותר טוב ממך. זה המצב שהגיע למצב הזה שנפטרו, ואחרי זה הוא לקח לו חמישה תלמידים חדשים ואותם הוא לימד, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסי, רבי יהודה בר אלעאי, ועוד אחד. וכל מה שיש לנו היום זה ממנו. טוב, נחזור לענייננו. מה שרציתי לספר זה על אשתו של טרנספרופוס, שהיא, היה לה עסק איתו, עם רבי עקיבא, לגבי, הוא רצה לפתוח איזה בניין, לבנות בניין, ישיבה, אני לא זוכר, אני לא יודע בדיוק מה בימים, מהם היה מתאים, היה צריך כסף. אז הוא ניגש לשרה, מנשות רומי, היה הרי היה קשר שם בין היהודים ל... אז הוא ביקש ממנה הלוואה, איזה מיליון נגיד דולר של הימים ההם. אמרה לו, מי ערב? אמר לה, הקדוש ברוך הוא. אמרה לו, בסדר, אם הקדוש ברוך הוא ערב כך, תאריך, מתי אתה מחזיר את הכסף? ואמר לה את התאריך. הגיע התאריך, לא היה לו הכסף. טוב, הלך פה אחרי כמה ימים, ארגן את הכסף. בא אליה, אומר לה, באתי לשלם, אומר לו, הערב שלך כבר שילם. אומר לה, איך? אמרה לו, איזה ספינה נטרפה בים, והגיע בדיוק על שפת הים, היה לה איזה ארמון, על שפת הים הגיע ארגז מלא, בדיוק הכסף שהלוויתי לה. אז זה הזכרתי שרבי עקיבא אומר, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ולמדו חז"ל שזה דווקא לסעודה שלישית, אבל סעודות שבת שבאמת ילווה, לבוא עליי, תאמינו בי ואני פורע. זאת אומרת, זה קשור לעניין של האמונה, כי האמונה היא זאת שיכולה להכניס שמחה לאדם. כשאדם יש לו אמונה, אז הוא מוסר לקדוש ברוך הוא את כל המהלכים, וזה לא תרגילים או עניינים בשביל להרגיש טוב, זאת האמת. התרגילים הם אצל אלה החקיינים. הרי כל הכתות האחרות שבעולם, כולם ינקו מהיהדות, כי היהדות זה הדת הראשונה בעולם. ינקו מהיהדות כל מיני... לקחו כל מיני דברים ככה קטנים ואספו אותם ופיתחו אותם וניתקו אותם מהקדוש ברוך הוא, אבל את הרעיון הם לקחו. אז זה, תעשה ככה כדי שתרגיש ככה, זה הצגות. אבל אצלנו כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מבטיח, ומה שהתורה אמרה שקדוש ברוך הוא יבטיח ויקיים, זה הכל אמת. אז מה שחז"ל אמרו, שבן אדם שיש לו אמונה למסור לקדוש ברוך הוא, זה לא למסור לקדוש ברוך הוא רק בשביל להרגיע את עצמך, תמסור לקדוש ברוך הוא ותאמין, תאמין, זאת הנקודה שחסרה לכל העניין, תאמין שהוא יטפל בעניין, הוא יטפל בעניין. אם תעשה רק את החיצוניות בלי להאמין, תשכח מהגשמיות. וכמובן, ההצטרכויות חייבים. זה רבנו אמר, כי אנחנו נמצאים פה בעולם גשמי, צריך לאכול, צריך אישה, צריך ילדים, צריך פרנסה, צריך, 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 הצטרכויות, חייבים אותם. זה לא בן אדם להגיד, לא, אני לא צריך את ההצטרכויות. רק באיזה דרך לקחת את ההצטרכויות, באיזה צורה. כי כולם אומרים לך, אני יוצא לעבודה כי אני צריך. אז הוא עובד עד 12 בלילה ובשעות נוספות ועושה כל מיני תרגילים בשביל ההצטרכויות. כי רבנו אומר, בן אדם יכול לעבור את כל ימיו רק לחסות את ההצטרכויות שהוא צריך, כי אין לזה סוף. כי הנפש של האדם זה כמו כלי גומי. תכניס בו, נגיד, ליטר מים, הכלי הוא ככה, הוא עומד ככה, קטן. ליטר. תמלא אותו, צריך להתמלות, אבל הוא גומי. המים נותנים לו קצת לחיצה, הוא מתרחב, הוא נהיה עוד פעם חצי. אז תמלא עכשיו שתיים. תמלא שתיים, הוא עוד פעם מתרחב. ריק, כל הזמן ריק. כמה שתמלא הוא ריק. שלמה המלך אומר, עין לא תסבע. מתי כן? בכן כשנפטר בן אדם זורקים לו חול בעין. סוגמים אותה, תסגור אותם כבר, ולשם העין פתוחה עוד, אולי יש עוד משהו לקלוט פה. כן, אז זה נקרא לעצים עיניו של מת, הוא נשאר עם עיניו פתוחות, מעצימים לו אותם, סגור אותם, תירגע כבר, שכח מפה. לכן אנחנו באים לנפטר, בפרסטב נהוג, באים לנפטר, לוחשים לו באוזן. לוחשים לו באוזן, יצאת כבר, שלא תדמיין שאתה עוד פה מטייל, ואוכל סטייקים ומבלה וזה שכח, זהו, זה רוץ לעולם הבא. סופר על רבי נתן, רבי נתן ורבי נפתלי היו חברים, תלמידי רבנו. אז אחרי פטירת רבנו, אז הם גרו בשני מקומות רחוקים אחד מהשני, אולי 100 קילומטר, רבי נתן גר בברסלב, ורבי נפתלי, אני לא זוכר, אולי באומן, לא זוכר איפה גרו, מחכים. ואז בזמנו לא היה טלפון, וזה אחד לא ידע מהשני, היו מכתבים, לוקח זמן. אז הוא, רבי נתן ראה בחלום, סליחה, רבי נפתלי ראה בחלום את רבי נתן רץ, בשבת זה היה. הוא בשבת הוא חלם חלום, רואה את רבי נתן רץ, רץ, אומר לו, רבי נתן, לאן אתה רץ? אומר לו, אני רץ לרבנו, אני רץ לרבנו. רבי נתן יצא, רבי נפתלי יצא לתלמודים שלו, בשבת אמר להם, רבי נתן נפטר. חיכו ליום ראשון, הגיעה ההודעה שרבי נתן נפטר. אני רץ לרבנו, אני רץ לרבנו. זאת אומרת, רבנו הטביע בתלמידים את הדבר הזה. תזכור, כשאתה יוצא מהעולם, אל תישאר פה. כי האדם שמגיע זמנו והוא נפטר מהגוף, יוצא מהגוף, הוא לא מרגיש שהוא יצא מהגוף. הוא יצא והוא לא מרגיש. זאת אומרת, לפי דעתו, כמו בחלום. הוא קם, הוא הולך, בא למפעל, פותח את הדלת כרגיל, מכניס את המפתח, נכנס, רואה את הפקידים, את הפקידות, יושב, תלפן, דבר, אף אחד לא רואה אותו, הוא רואה ולא נראה. אבל הוא חושב שהוא עדיין במפעל מתפקד וצועק על הפועלים, ואף אחד לא שומע אותו, כמובן. וככה הוא יכול לחיות את החיים שלו, להתעצבן ולריב עם אותם ייסורים שהיו לו בחייו, רבנו הכניס את זה טוב טוב, לכן אנחנו אומרים לו באוזן, הנפטר, רוץ, תשכח מהעולם יצאת. לך לעולם הנפלא שמחכה לך. כי רבנו אמר, זה עולם יותר יפה מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא אין סוף. אז מה שאנחנו רואים פה את כל הנפלאות וכל הדברים היפים שיש פה, אנחנו כל כך שמחים שאנחנו בתוך הקטע הזה, שאנחנו לא רוצים להיפרד ממנו, אבל פי כן, לדעת, אם הוא עשה דברים כאלה נפלאים, זה לא נגמר בזה. יש לו עוד ועוד ועוד עד אין סוף עולמות, שכל פעם בן אדם עובר חוויה נוספת, עוד פעם ועוד פעם, כמו החוויה של הבטן של האמא, זה גם עולם, 9 חודשים היית בעולם שם. אז אמרו, תינוק בתוך הבטן של האמא שלו, ונר דלוק על ראשו, ומלאך צמוד אליו, ומלמד אותו חוכמה. את כל התורה כולם מלמדו, זה חוויה, שכחנו. רבנו מספר בשבעה קבצנים, שהצדיקים זכרו את הקטע הזה שהם היו בבית 9 חודשים, הוא יספר לך כל יום ויום מה עבר עליו ומה לימדו אותו שם, והוא זוכר את כל מה שעבר שם, כי הזיכרון שלו נקי. ורבנו אומר שיש צדיקים שזכרו גם לפני הלידה, שהם היו בתור נשמה, בתור רוח, נפש, נשמה, וכולי וכולי, אחורה אחורה. זאת אומרת, יש פה חוויות אינסופיות נפלאות, שהקדוש ברוך הוא ברא לנו. ולנצח הנצחים, דברים נפלאים הכין לנו, אנחנו צריכים רק לקיים את מה שהתורה אומרת כדי לזכות לזה. כי הרי חוויות זה דבר שתלוי במעשים. לכן ישראל בהר סיני, כשמשה אמר להם, בואו אני רוצה לתת לכם איזה משהו נפלא, אמרו לו, נעשה ונשמע. איך ככה נעשה ונשמע? צריך הפוך, נשמע ונעשה. לא, לפני שאנחנו שומעים, הבנו את הרעיון. בשביל לחוות חוויה אני צריך לעשות. אם אני אומר לך, יש איזו מסעדה שאני ממליץ לך עליה, אוכל מה זה טעים, אני כמה שאני אתאר לך וצייר לך ויעשה לך ככה מלח ופלפל, אתה לא תרגיש את הטעם. עד שלא תעשה, תשב על אותו כיסא, עם אותו, באותו צלחת, אז תטעם את הטעם. אותו דבר התורה. כל דבר רוחני זה דבר שהוא חוויה, זה הרגשת הלב. בשביל הרגשת הלב אתה חייב לעשות את מה שהחכמים אמרו. אם לא, אז תגשש. נשנש פה, נשנש פה, טעמתי, ראיתי, ידעתי, שמעתי. זה לא זה. אבל לזכות לשמחה, שהלב יהיה מלא שמחה, שזה התכלית, זה הקדוש ברוך הוא מה רוצה. אנחנו נקראים בנים, נקראים בנים אתם לשם אלוהים, בנים. אז אם אתה בן של אבא ויש לך אבא כזה, כל יכול ואין סוף, איזה צער יש לאבא שהוא רואה את הבן עצוב? על מה אתה עצוב? זאת אומרת, אתה לא מאמין שאני קיים, או שאתה מאמין שאני קיים, אתה לא מאמין שאני מסוגל לגמור לך את החודש. אתה בן 40, 50, 60, וכל חודש אתה מפחד איך אני אגמור אותו. אבל 60 שנה אתה גומר אותו. 60 שנה אתה גומר אותו עם כל הבעיות, ועם כל העליות, ופיחותים, וסיפורים, וכל העולם רוצים לסחוב ממך את הכסף, בכל זאת אתה שרדת. איך שרדת? לא מספיק 60 שנה, אתה עוד דואג. יש בן אדם בגיל 80. בגיל 80, עוד בעסקים, וסם, ומה יהיה וזה, מה בטוח, בטוח. אני לא מבין את הראש הזה, על מה, מה הוא חושב בן אדם בגיל 80, לא יודע מה הוא מרגיש. זאת אומרת, הוא לא בתודעה שהוא בן 80. הוא לא מרגיש שהוא בן 80, לא יודע מה, או שהוא חושב ש... לא יודע. אבל בכל גיל וגיל, חז"ל אמרו, בכל יום, אדם צריך לומר בכל יום, בכל יום ויום צריך לעשות תשובה שמא מחר ימות. איך זה? שכחתי את ה... לא, כל יום יעשה תשובה. שוב יום אחד לפני מיטתך. חז"ל אמרו, עצה טובה, שוב יום אחד לפני מיטתך. טוב, בסדר, ומתי? טוב, יש זמן, מאיפה אתה יודע? הם מתכוונו כל יום. כל יום תשוב לקדוש ברוך הוא, יום אחד לפני מיטתך. כי כל יום ויום אדם מת, וצריך לנצל את הידע הזה. את הדעת הזאת שכל יום אתה מת, ואם אתה מת, שכח את העבר, שכח את אתמול. מה אתה נכנס לדמיונות, החלום של אתמול? גמרנו, נפטרת, ובאמת בן אדם נפטר. הוא הולך בלילה לישון, למה יש לנו מצוות קריאת שמע על המיטה, ואנחנו נפרדים, והרי אני מוחה לסולח לכל מי שיכפיס אותי וקנית אותי, ושימחלו לי כולם. אתה נפטר מהעולם, אתה אומר, יאללה, לנקות את השטח. ריבונו של עולם, אני מוחה לכל מי שחייב לי, ומי שעשיתי לו, ומי שעשה לי, מוחל, 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 שמע ישראל. נכנס למיטה, סוגר את העיניים, זאת מיטת נשיקה, מי שזוכה באמת לישון ולא לקום, זה הכיף הכי גדול. כן? זה נקרא מיטת נשיקה. אהרון, איך זכה למיטת נשיקה? משה רבנו לקח אותו לאור ההר, שם בירדן, הכניס אותו להר, למערה, אמר לו שכב, והוא היה בריא ושלם, אהרון. שכב, הגיע ימיך, שכב, שכב, תתכסה, תכסה, הוריד לו את הבגדים, החליף לו בגדים, מות. איך? מה זה מות? מה זה לחיצה על כפתור? כן, הנה הגיע זמנך, חץ על כפתור, תגיד שמע ישראל ועוף. תן גז ועוף. אנחנו צריכים להיזהר מהקטע הזה. טוב, אני מדבר פה היום הרבה על מוות, אז ש... שנזכה לחיים ארוכים ונעימים ומבורכים. חז"ל אמרו, המתים להחיות והילודים למות.
סובב החיים האמתיים מתחילים אחריהם.
כן, אבל אתה, יש לך אומץ, כאילו?
אני חושב שכן.
אני חושב שמי שמתחבר
באמת לזה, כן, לא
פחים
יותר
לזה. לא, בסדר, אבל אם אפשר עוד להמשיך לפגוש את החבר'ה, ספר.
לא
במהר. אתה רואה פתאום אחד מהחבר'ה לא בא, כולם אומרים מסכן, מסכן.
אני לא יודע מי מסכן, אני לא יודע מי מסכן, אין פה הוא.
שמעתי פעם מישהו שנפטר לו מישהו. אז הוא התקשר אליי, בוחר, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, הוא נפטר. אמרתי לו, נו? הוא אומר לי, עכשיו מי ילווה לי כסף? וזה שסיים, כי האלוהים מענה בשמחת ליבו, היינו שהשם יתברך מעיד על זה ששמח בליבו לעשות טוב, דהיינו שהיה מיישב דעתו בזה העולם לדע האמת, שאין שום חיות אמיתית עם תורה ומצוות כי הם חיינו. זה מה שמחיה, הרוחניות, כי זה החיות של הנפש. העניינים של הגשמיות, זה מחיה את הגוף, ברור, בן אדם אוכל, זה מחיה את הגוף, אבל מה מחיה את הנפש? הנפש צריכה חיות, היא העיקר, השמחה זה החיות של הנפש. אז תורה ומצוות, המצוות מקשרים אותך לקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש טוב, הנה עשיתי את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אני מקושר אליו, מחובר לאינסוף, מחובר לכוח הנפלא הזה, זה מביא לאדם שמחה. אבל כשהוא מנותק, כמו עלה ברוח, על מי הוא נתלה? הוא לא יודע על מי הוא נתלה, פעם הוא נתלה על המנהל הבנק, פעם על החבר הזה, פעם הוא חונף את זה, אולי הוא יעזור לי. אז בן אדם מאבד את החיות שלו, מאבד את השמחה. אז כן, על כן צריך כמה שיותר להתקשר לקדוש ברוך הוא, שזה נותן את השמחה, אבל להתקשר לקדוש ברוך הוא זה על ידי תורה ומצוות. שאין שיום חיות אמיתי, כי אם תורה ומצוות כי הם חיינו, ועל כן היה שמח בהם מאוד. שלמה המלך, וזה כל תכלית וקיום אמיתי של כל ימי חייו. בפירוש רבי נתן אומר, זאת התכלית. אנשים אומרים, מה פתאום, מה זה העניין? כאילו זה דבר קטן. זה העניין רק להיות שמח, כאילו פשוט לא. לא, בראש שלו, תן לי איזה, להגיע לאיזה מעמד בעיני הציבור, שיגידו ככה עליי, עכשיו הוא חושב, זה המדרגות, זה הכיף של החיים. הכיף של החיים זה בדיוק הפוך. שלא יראו אותך ולא יקלוטרו אותך, שב בפינה שלך, אתה והקדוש ברוך הוא, בלי כל הסיפור הזה שאנשים רוטפים אחרי ציבור, שיחיו אותי ויקבל מהם כבוד וכל זה. אלא להיות מקושר לקדוש ברוך הוא. על כן, מי שמייחד שמו פעמיים בכל יום שאומר שמה ישראל, שזה אמונת הייחוד, שזה בזה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואומר שמה ישראל, והעיקר על השמחה. כי צריכים לשמוע בזה מאוד מאוד מה שאנו זוכים לייחד שמו יתברך בכל יום בבחינת אנוכי אשמח בהשם, וזה בחינת מה שאומרים אשרנו קודם קריאת שמע, אשרנו שזכינו לזה. כי תראו את ההבדל, יש מלא מיליארדים של אנשים שהם לא קשורים לכלום, מנותקים מנותקים מהשורש שלהם, לא יודעים מאיפה הם באו ולא יודעים כלום, הוא חי את העניין הזה של אותו רגע ואין לו שום קשר לכלום. וזה מה שמביא עצבות לבן אדם, כשהוא מנותק. כרבנו אומר, למה הילד שרואה את האמא נהיה שמח, עוזב את המשחקים שלו, רץ לאמא, כשהוא רואה אותה היא באה אחרי יום, כשהוא לא ראה אותה. למה? כי משמח אותו להיות מחובר למקור החיות שלו. זה מקור החיות שלו, האמא, משם הוא ינק את החיות שלו. מתחילת, מרגע שהוא נולד. אותו דבר האדם, כשהוא מקושר לקדוש ברוך הוא, מקושר למקור שממנו הוא נולד, כביכול, במרכאות. ואז זה מביא לו שמחה. וזה העניין שמה שיש לנו, תורה, מצוות, עונג שבת, מי שזוכה ממש לקיים את העניין הזה שבת, מרגיש את הטעם הזה, והוא נדבק בקדוש ברוך הוא, פשוט הוא מתחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, על העונג שהוא נתן לו. כי רבנו אומר, אהבה בתענוגים, אהבה בתענוגים, מי שעושה לך תענוג, אתה אוהב אותו. זה מעורר את הלב שלך לאהבה. לכן כתוב ביצחק, כשיצחק רצה לברך את בנו, את עשיו, מה הוא אמר לעשיו? צא לשדה, תצוד לי איזה ציד, ובוא תעשה לי ארוחה. תבשל לי איזה משהו, איזה ארוחה, מה שאני אוהב, ואחר כך אני אברך אותך. מה זאת אומרת, יצחק צדיק, מה אתה צריך לאכול עכשיו? הבן שלך פותן לו ברכה, ברכה לעתיד. אלא פשוט, כדי שהברכה תשרה, כדי שזה יצא שפע מהבן אדם, צריך שהוא ישפיע עליך אהבה. והאהבה תושפע רק כשעשית לבן אדם תענוג. אז יצחק אבינו ביקש מהבן שלו, תעשה לי איזה משהו ענאה, תביא לי איזה שפע, איזה ארוחה, איזה משהו שיענג אותי ואז אני...